ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
כן, בוקר טוב, פיגוע ב... איך נגיד, ממזרח לירושלים, לכיוון מעלה אדומים.
מעלה אדומים.
כן. לא, זה הפקק, נראה, אני מניח. כן, כן, זה הפקק כן. בבוקר, יש שם פקק מטורף בגלל המחסום. ושכולם מכיוון מעלה אדומים עולים לירושלים.
לא רק מעלה אדומים, זה ים המלח.
מה התוצאות כרגע קשות?
הרוג אחד, 8 פצועים.
כמה מהם קשה?
עוד 2-3.
2-3, טוב, והם פשוט טבחו באנשים בפקק בטח.
היו 3 מחבלים.
עמית הררת, שלום.
שלום, ינון מגל.
מה נשמע?
בסדר, אני פה עדיין בזירת הפיגוע. אני, איך שהתחיל הפיגוע, נעצרו פה הרכבים. אני בדרך לעבודה שלי ממצפחו, אני אח הקשר של קופת חולים כללית בדף הרצופים, עוצר את הרכב כמו כולם, רואה שפורקים הרכבים, אנשי כוחות הביטחון עם קובעי זיהוי, אני מכיר את חלקם, כי אני מתנדב גם במשטרת מלא אדומים, ואז אני קולט בצד מישהי שבורחת כלפי הירידה, אני, מהניסיון שלי, אני מבין שהיא פצועה, לקחתי איתי עם האוטו את החוסים הירוקים החדש, הקאט, מה שיש היום לכל לוחם היום בצהל, והציל הרבה חיילים בלחימה ברצועת עזה, ניגש אליה, מביא, יש לה כדור בעמה שמאל, פגע לה באור, כי היה שם דימום מסיבי משפריץ, ומצטרף אליי דוקטור לייט חדר, ושנינו מלפפים חזק את כל החוסים מורכים, ומשתלטים על, על הדימום המסיבי הזה. אחרי שהצלחנו להרגיע את הגברת, היא מאוד חשבה שהיא הולכת לבית היד שלה, אמרתי לה, תקשיבי, אני אח בהדסה הרצופים, התקשרתי לתהילה אורן, האחות הראשית של מיון, אמרתי לה את השם של הגברת, מספר תעודת זהות שלה, שבאמת שהבית חולים כבר יכין לרופא כלי דם, ושככה, ברגע שיש להם את כל הנתונים, ידעו גם מה להכין לה מבחינת שלא יהיה לה, נגיד, רגישויות למיניהם. ציימנו את האירוע הזה, גם נתנו לה גם לדבר עם, עם בעלה, ואז כשאני קצת מתחיל לנשום, אני קולט שבאחד מהרכבים יש בחורה שפנתה לה, היא אומרת, תשמע, אני בהתכווצות שרירים, היא קיבלה התקף חרדה. הצלחנו לאתר בזירה הפסיכולוגית, אז הפסיכולוגית טיפלה בה, הוציאה אותה מהרכב, התחילה לדובב אותה ולשחרר אותה, וגם אותה פינינו מהזירה.
רגע, אבל כמה רחוק מהמחבלים היית?
150 מטר.
Mm-hmm. ואתה לא יודע מה קרה שם בדיוק עם המחבלים?
אני לא יודע, אני התמקדתי כמו בבלד על החובש, לקפוץ ישר על הפצועה.
Mm-hmm. טוב, עמית הררה, תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח על מה שעשית.
תודה גם ליושי יהושע, כתב הצביש לוויינט.
תודה.
גם הוא היה ידיעות.
תודה. ידיעות, כמובן.
כן.
וינון, שאתה עושה עבודה נאמנה בפטריוטים, כמו שהיית כתב בהתיישבות אז כשהיינו בהסכם המאחזים שנבקנו ביחד.
זה נכון.
תודה, כל טוב.
כל טוב, ביי.
כן. צריך לראות זהות המפגעים, מחבלים, מאיפה באו. יש כיוון שבאו מבית לחם, למי שייך אותם. אלי לוי, אתה איתנו על הקו?
כן, שלום אילון, שלום יוסי.
ניצב משנה, אלוף דובר המשטרה, שלום.
שלום חברים, בוקר קשה מאוד, כמו שאתם יודעים, אני מאמין שכבר דיברתם על זה בפתח הדברים, ואתם מעודכנים.
מה קרה?
אוקיי. אז מהתחקיר שביצענו כרגע בזירה, בראשותו של מפקד מחוז שי, ניצב עוזי לוי, עולה של 3 מחבלים, תושבי גזרת בית לחם הגיעו בשני כלי רכב על כביש אחד, אזור מעלה אדומים לכיוון ירושלים, פרקו בשתי זירות שונות, אחת קרובה במרחק של 400 או 500 מטר למחסום הזעים, שנייה 150 או 200 מטר לכיוון המחסום, אתם שניכם מכירים טוב את הגזרה הזאת, ירו ללא הבחנה בכלי נשק אוטומטיים, M16 וקרלו.
אלי, הם עברו בין רכב לרכב? כאילו הם...
כן.
עצרו ועברו ועשו
כן,
וירו על הרכבים?
ממש ככה, ניצלו את העובדה שאתם מכירים אצלנו את הכביש הזה ואת הפקק.
אנשים עומדים בפקק והם עוברים ויורים בהם.
בדיוק, ניצלו את העובדה שיש פקק
מה מצא? חיסלו אותם? תפסו אותם? מה קרה איתם?
כן. אז ככה, שני מחבלים נוטרלו מיד על ידי אזרחים.
מה זה נוטרלו?
נוטרלו זה אומר שאחד חוסל, השני לפחות הדיווח שלי האחרון שקיבלתי לפני 4 דקות במצב קשה מאוד. השלישי הוסה לאחר מכן. צריך לומר שמי שנטרלו את השניים הראשונים זה גם אזרחים, בתושי הרבה וגם...
אז שניים מחוסלים ואחד במצב קשה מאוד?
כן, ואת המחבל השלישי שניסה להימלט, קיבלנו הרי גם דיווחים מהשטח תוך כדי, דלקנו אחריו, אגב, אין מהאוויר, אין מהקרקע, והצלחנו להגיע אליו ולנטרל אותו. לצערנו הרב יש 8 נפגעים בדרגות פציעה שונות, ראיתם את הדיווחים גם של עמיתנו במגן דוד אדום, אתם מכירים את הפרטים, בוקר שהגוע מאוד, גם של האזרחים, גם של הביטחון, השוטרים וחיילים שהיו במקום, צריכים באמת לנטרל את המחבלים, שתי זירות הם מגיעים, אגב, מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, שהגיע מהר מאוד לזירה, צריך לומר שמדובר בזירה שהיא כמעט על
התפר, כן.
במחוז שי, הרי ברגע שאתה עובר את המחסום לכיוון ירושלים, אתה כבר במחוז.
לא, אבל אתה יודע מה, זה פרצה קורית לגנב, המחסום הזה. זה כל מי שנמצא שם במחסומים האלה, גם בעזאים, גם בחיזמה.
מה זה פרצה?
כאילו, יודע וצועק מראש, יושב באוטו ואומר, עכשיו אני ברווז במטווח.
אבל אינון, זה נכון לכל המחסומים ביוש ובכניסות לירושלים.
בסדר, אז הנה, אז אני אומר, זה מה שאני אומר.
מה, יש לך איזשהו פתרון לדבר הזה?
זה מה שאני אומר.
אז אתה אומר, הם באים בשני כלי רכב?
כן, תחילה היינו סבורים המידע מהשטח בדיווחים הראשונים, שגם אני העברתי שמדובר ברכב אחד, ולאחר מכן, לאחר סריקות באזור ומידע שקיבלנו גם מהשטח, צריך לומר שבין שתי הזירות היה משהו בין 170 ל-200 מטר מרחק. הם כמובן מגיעים ביחד בתיאום ביניהם, חוליית מחבלים של 3 שמתפצלת לשתי זירות, כמו שאמרתם, מנצלים את העובדה שמדובר בפקק, התנועה נוסעת לאיטה בשעות האלו. תגובה מהירה, פיגוע קשה מאוד, לצערנו הרב חברים, ואתם מכירים את זה מצוין, שניכם אנחנו בתקופה עם עשרות התראות לפיגועים מדי יום, אגב בכל רחבי הארץ.
הייתה לכם עלייה או יש לכם עלייה במספר התראות לקראת הרמדאן?
שאלה מצוינת, יוסי, אנחנו את הכוננות הגבוהה ביותר כמשטרה עם מערכת הביטחון, התחלנו עוד לפני השבעה באוקטובר בתקופת חגי תשרי, אתה מכיר את זה מצוין, היה לנו לצערנו הרב גם אז פיגועים, וגם אז משטרת ישראל, אגב, שירות הביטחון הכללי וצהל, הצלחנו לסכל לא מעט תשתיות טרור, וגם לבצע פעולות מנה כאלו ואחרות, כדי למנוע ממחבלים וחוליות מחבלים לצאת. שנייה, מאז השבעה באוקטובר, תקופת חרבות ברזל, אנחנו בתקופת מלחמה, אבל אנחנו מדי יום עם עשרות התראות עדיין לא מזהים עלייה, כי אני חושב שיותר מזה אין יותר למה לעלות. אנחנו בכוננות הגבוהה ביותר, יוסי, שיכולה להיות עשרות התראות מדי יום. אנחנו דרך הרשתות החברתיות והצוות המיוחד שלנו לטיפול בהסתה לטרור, צריכים להגיע גם לגורמים כאלו ואחרים שמסיתים לטרור ברשת ומנסים להניע פלסטינאים וערבים ישראלים לבצע פיגועים.
אתה יודע אגב, משהו לגבי דבר... הזהות שלהם?
כן,
בשיוך ארגוני?
בגזרת בית לחם.
לא, שיוך ארגוני הכוונה.
שיוך ארגוני עדיין עובדים על זה, אנחנו יחד עם השמרתי. אני רוצה אינון, לרשותך משפט אחד להגיד. אנחנו בפעילות מאוד מאוד נחושה, בתפיסות כלי נשק בתוך שטח ישראל, שנמצאים אצל עבריינים. אנחנו אומר לכם באחריות, שהרבה מאוד כלי נשק שנתפסים אצל ארגוני פשיעה, אנחנו מסתכלים הגעה שלהם למחבלים, עבריינים, תמורת בצע כסף, תמכרו כל נשק אפשרי למחבלים, יש עלייה מאוד משמעותית בתפיסות כלי נשק, יש חשש מאוד כבד שכלי הנשק שפעם היו משמשים לארגוני פשיעה לקרבות ביניהם, מגיעים גם למחבלים.
אוקיי, ניצב משנה אלי לוי, דובר המשטרה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה שיוצאות
טובות. זקי אלר, שלום.
שלום אינון, שלום יוסי.
תן לנו בבקשה את הפרטים לגבי התוצאות הקשות של הפיגוע הזה.
כן, אנחנו מדברים באמת על פיגוע קשה, קשה מאוד, כשהבוקר בשעה 7:29 אנחנו קיבלנו במגן דוד אדום קריאות רבות על פיגוע ירי לעבר כלי רכב בכביש, כביש אחד, כביש מעלה אדומים בירושלים, בין מחלף הזיתים למחסום הזיים. מי שמכיר בשעות הבוקר, הכביש הזה עמוס מאוד, למקום מיד הוזנקו כוחות גדולים מאוד שלנו, של מגן דוד אדום. הם מגיעים למקום ומבחינים בזירה קשה, זירה מורכבת, כשבעצם הנפגעים פרוסים לאורך של כחצי קילומטר, המחבלים שירו לעבר הרכבים, הרכבים חלקם המשיכו בנסיעה, חלקם נעצרו במקום, ובעצם הגענו בהתחלה לארבעה או חמישה כלי רכב, שבאחד מכלי הרכב ישב צעיר בשנות ה-20, כשהוא ירוי בפלג גופו העליון, הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק, ללא נשימה, הצוותים שלנו ביצעו בדיקות רפואיות, ניסו להציל אותו, אבל לצערנו בתוך זמן קצר הם נאלצו לקבוע את מותו. בנוסף היה בכלי רכב נוסף, הייתה צעירה כבת 23, הייתה בהכרה מלאה, אבל עם פצעי ירי בפלג גופה העליון, מצבה הוגדר קשה. בנוסף היו בכלי הרכב עוד ארבעה פצועים במצב בינוני, מתוכם גבר ואישה כבני 50, גבר ואישה כבני 30 ו-20, הם הוגדרו בינוני ופונו מיד לבתי החולים. בנוסף הייתה שם עוד אישה כבת 50 שנחבלה במהלך ריצה שניסתה לברוח, ועוד ארבעה נפגעי חרדה. ככה שאנחנו מדברים על סך הכל 11 פצועים שפונו לבתי החולים, מתוכם אחת במצב קשה, ארבעה במצב בינוני, ארבעה נפגעי חרדה ואישה שנחבלה באורח קל. כל הפצועים צריך לציין כבר נמצאים בבתי החולים, מקבלים טיפול. עדיין ישנם צוותים שלנו שנמצאים בזירה, אבל אין יותר נפגעים בזירה.
אוקיי. תודה, זקי אלר, תודה.
אני רק רוצה להוסיף, מגזרות אחרות, נונטט נורא לכפר יובל, על ידי חיזבאללה, יש הרס רב בין נפגעים, ועוד נונטט לקריית שמונה. בדרום הפעלנו את סוללת חץ מול מטרה ששוגרה מכיוון תימן. המטרה היא אותה. כשאנחנו אומרים יירוט של חץ, אז נזכור אירוע כזה $3 מיליון.
בסדר.
עלויות גם. לא, לא, בהקשר של תקציב הביטחון.
אם תהיה בעיה של תקציב, דבר איתי אחרי התוכנית, בסדר? נעשה אולי גיוס המונים.
אוקיי, אין מה, אתה עושה כל יומיים. לחץ 3, הקישו 2. לקלע דוד 3.
לא, גם ככה אני כל היום מפרסם כל מיני גדודים של צהל עם כל מיני מספרים משונים.
כן, אלה של המילואים, כן.
כן, כל היום, כל היום.
ראיתי שגם פרסמת את המכתב של לוחמי מגלן.
כן.
כן.
ואני פרסם, אני אגיד לך מה, שלחו לי מכתב, שלחו לי מכתב הורים של לוחמים, בתגובה למכתב שהתפרסם בהארץ,
כן.
של הורים שאמרו שהילדים שלהם במצוקה כזאת או אחרת,
וקשה להם בפנים.
וקשה להם, ואז אני קיבלתי מכתב של הורים,
כן.
שאמרו לי, תשמע, שאנחנו שנותנים לרמטכ"ל, נדמה לי.
כן, כתבו עם מכתב, כן.
שנותנים גיבוי לצה"ל, וצריך לנצח, וכדומה.
הרוב המוחלט של ההורים
תומכים. לא יודע מה הסיפור מאחורה, לא יודע מה זה. אני רק שופר, אתה מבין? אני לא עיתונאי. עכשיו, אתה עיתונאי, תעשה לי סדר בדברים, בבקשה.
מספר הורים, כתב מכתב, ניסו לרתום את כל הצוות.
שמה, אתה מדבר על המכתב הראשון?
על המכתב הראשון, אבל לא הצליחו לגבש.
הורים
של חיילים. מה הבעיה במכתבים? במכתבים, כמו שהמכתבים של שלדג, יוצא שלדג, אתה זוכר?
איזה שניים כותבים.
למה איוב קיוף, אני מת עליו, מחת ג'נין, שהיה מפקד שלדג הקודם. כי הוא בניגוד למפקדים אחרים בחיל האוויר, במקומות אחרים.
והרמטכ"ל וצה"ל.
אוקיי, בניגוד למפקדים אחרים בצבא. הוא קיבל מכתב מיוצא שלדג. קודם כל אומר, המכתב הזה לא מוען אליי, יוצא שלדג שקוראים להתייצבות.
כן.
אוקיי? אמרתם, יש לכם בעיה, בואו אליי.
כן.
יש מכתב כזה? מה אתה תראו לי? המכתב בכלל לא הגיע אליי. מי אתם? אתה אומר לי, התייצבות מלאה. לא שמעתי בן אדם אחד שאמר שהוא לא התייצב מיוצאי הבוגרי היחידה. ואתה רואה מפקד שעמד חזק מול חצי מזה היה פייק, אם לא הרוב, ואפילו לא היה מכתב כזה. זאת אומרת, אולי המכתב של 2-3 אנשים, וזה בסדר, 2-3 אנשים כתבו מכתב, זה לא מייצג את כל היחידה. יוצא הממם, מה, כל יוצא הממם תומכים בשקמה ברסלר, נו, באמת. כל השימוש הזה בצבא היה פסול. הוא היה פסול. פעם זה סרט מתקן. מחר לוחמי, לא יודע מה, איזה יחידה אחרת מהימין, שיש בני ישיבות יוצאו וידברו בשם היחידה. אל תעשו שימוש בצבא. כנ"ל גם עכשיו, אם יש כמה הורים, אם כל היחידה יוצאת ויש איזושהי בעיה, אתה יודע, נגיד, לגבי הצנחנים למשל, היה שם אירוע. אתה זוכר את ההורים של הצנחנים של... היה שם אירוע אמיתי. אירוע אמיתי, רגע, וכל ההורים התלוננו
על זה. אז רגע, זה היה חרת המכתב הזה?
לעניות דעתי, ממה שאני מבין, זה כמה הורים, מספר מצומצם של הורים, והרוב התנגדו לזה.
אז מי פרסם את המכתב הזה?
זה פורסם בארץ, אבל אני לא נכנס פה.
מי הכתב?
מה זה משנה?
מי הכתב?
לדעתי קובוביץ', אבל מה זה רלוונטי עכשיו?
קובוביץ', חרטט את החרטוט הזה?
זה לא רלוונטי עכשיו, אתה עוד פעם נכנסתי לתיק תקשורת, כל דיון שלך מתחיל ונגמר בתיק תקשורת, דבר איתך על המהות.
אני רוצה שמות, שמות, אני לא אוהב את יניב שאומר אני אביא שמות ולא מביא שמות. אני רוצה שמות.
מתי הוא יביא?
לא יודע.
אבל הוא יביא.
היה לו יום הולדת עכשיו.
כמה הוא חגג?
50 ו...
הוא עוקב אחרי כל שיר שאנחנו בוחרים בסוף התוכנית.
כן?
כן, בסדר, גוגל מחפש כל העיבודים וזה.
אז אני מקווה שאתה תמצא משהו, חסידת סחורה כבר שמנו?
חסידת סחורה לא שמנו.
לא שמנו?
לא, לא.
ברור ששמנו.
לא, מה פתאום, גם לא סורו ממני.
ברור ששמנו חסידת סחורה.
לא, 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 לא.
אני אוהב את החסידת סחורה עם נצ'י, עם נצ'י, נצ'י. איך קוראים לו היום?
אני גידלתי אותך לנצ'י, נצ'י, נצ'י, נגדליה רבעי.
שום גדליה, שום גדליה.
שום גדליה הרבה יותר טוב,
מי
ברור.
מי מכיר את גדליה?
תגיד,
תראה את
זה
פיצוי.
זה להיט.
תביא לי
גדליה רבעי.
טוב, תשמע, כן, קודם כל בוא נראה קצת דברים שקורים ברביד פלוטניק, לא נצ'ינץ, סליחה.
אוקיי.
בוא נראה בעיתון שלך מה מפרסמים היום.
כן.
החשש מאובדן שליטה ברמדאן חידש... גנץ, תגיד לי, מה יש
מה?
לו?
מה עכשיו אתה...
מה הוא רוצה?
למה, דווקא הוא טוב.
סימנים ראשונים לאפשרות להתקדם במסע ומתן. למה? 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 למה הוא צריך לעשות מסיבת עיתונאים ולהגיד, יש סימנים ראשונים לאפשרות להתקדם במסע ומתן? כי כל דבר כזה מדליק את המשפחות, מעורר תקוות, עושה ברגשות, משחק ברגשות. למה? 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 כל דבר כזה, התקשורת מנה, הנה, זה כותרת ראשית אצלך. זה לא ראשית.
זה לא, סתם, סתם.
סתם, סתם, סתם. אין לרשנייה ברמדאן, חידש את המסע, כן, זה כותרת ראשית. זה כותרת ראשית. החשש מאובדן שליטה ברמדאן, חידש את המסע ומתן.
נו.
תפסיקו כבר לשגע את המשפחות. תפסיקו לשגע. כל היום לטעת תקוות, ואז הבלון מתפוצץ. נוטים תקוות, ואז יש מפלה. ואז יש מפח נפש. תפסיקו. תפסיקו. סליחה שאני פונה אליך. כן, זה דבר ראשון. זה לגבי גנץ. עכשיו אני רואה שנדב ויאל כותב על זה שגם בנט, בתקופה של בנט, היה אפשר לחסל את סינואר ולא חיסלו אותו. הכל כמובן עטוף, הכל בסוף, אצל נדב עטוף נגד ביבי, בסופו של דבר. זה כמו בן כספית, זה כמו רביב דרוקר, זה אותו מילי, הכל תמיד נגד ביבי. איך הוא עוטף הכל בסוף? וביבי וביבי וביבי.
למה זה קשור לביבי? ביבי לא היה שם, זה היה בנט.
אז אני אומר לך,
שהוא עוטף את... זו הייתה כותרת ראשית שלי, בסדר? אני פרסמתי.
מתי?
בערך הסיפור של טרור, הפיגוע באלעד עם הגרזנים.
בגרזנים.
בגרזנים במוצ"ש.
אז מה הייתה הכותרת?
הכותרת הייתה שצהל והשבק התנגדו לסיכול חיסול סינואר. האמת היא, ופה אני צריך לדייק, המקור היה גורם צבאי בכיר, והשבק טוען שהוא לא התנגד.
שהוא תמך.
שהוא תמך, וגם בנט תמך, אבל זה נבלם על ידי צהל. צהל לא רוצה, הרמטכ"ל וראש אמ"ן, שניהם לא רצו, לא חליבה ולא אביב כוכבי. שבק טוען בדיונים שהוא כן תמך, ובנט גם תמך, והייתה הזדמנות להוריד אותו, והתנגדו. וזו הייתה כותרת הראשית אז, באותו יום ראשון. ובנט תמך, אז לא הבנתי מה... איך זה קשור לביבי? ביבי לא קראתי את
נדב. נדב לא כותב שבנט תמך. נדב כותב, בנט לא התעקש.
אני אומר לך.
כן.
בנט, זה נבלם על ידי צהל, בוא נאמר זאת כך.
וגנץ. וגנץ.
יכול להיות שגם גנץ, אבל צהל בלם את זה באותו...
מי היה רמטכ"ל?
אני אמרתי לך, אביב כוכבי וראש אמן התנגדו, נקודה.
ראש אמן היה?
אהרון חליבה, מה אני אומר לך בשעות? אני הייתי שם, שמעתי מפי ה...
טוב. טוב.
בסדר, עשיתי לך סדר, לא קשור לביבי. איך, אתה חיברת
את הנה אני קורא את נדב ויאל, הוא מחבר לביבי, ביבי, אבל ביבי גם, מה ביבי יגיד? ביבי לא רצה, ביבי גם היה אצלו, ביבי זה, ביבי זה. כמו ילדים שצריכים פיפי, כל היום, ביבי, ביבי, יש לי פיפי, 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 פיפי.
די, די.
אותו דבר, אותו דבר, זה נדב ויאל שלכם, נו.
השתנית מאז רוני קובן. עזוב, השתנית.
זה עינון של מגל של אחרי?
כן, לגמרי, אתה לא רואה את זה השתנו.
איזה רייטינג דפקתי, אה?
יאללה.
אתה מבין מה אני אומר?
איך לנחית אותך לקרקע המציאות?
עקפתי את תבלה 12 ברייטינג.
בזה, בחיבורים, ראיתי שאתם מתווכחים על ה-15 דקות בתוך הרדשות. איך אבל ננחית אותך אחרי השבוע הזה?
שום דבר, מה ננחית? אתמול לקחתי יום חופש.
יום חופש, מה קרה? בעקבות הרייטינג, מה קרה?
לא, כי הלילה אני עובד, אז אני צריך איזה יום חופש בשבוע, אתה מבין? כי אני גם עובד במוצש.
אז למה לא יום חמישי?
כי ביקשו שהיום אני אמור לעבוד, כי יש איזה בעיה, לא משנה, נו, אוקיי. עניין אילוצי מערכת.
אילוצי מערכת.
אילוצי מערכת, כן.
אוקיי, מה עשה לך רוני קובן, שתף אותנו?
כלום, היה סבבה, מה הבעיה? היה נחמד, כאילו.
לא, ראיתי קצת תעופה.
האמת הפתיע אותי, כמות התגובות.
נכון.
שמע, אני לא חושב שמשהו מטורף.
נכון.
לא, אני לא אגיד שלא היו כבר תגובות, כי כבר היו אירועים אצלי עם הרבה תגובות.
כי זה אבל... קהל, אולי זה קהל אחר, כאילו, זה לא הקהל של הפטריוטים שרגיל, וראה אותך בכאן, אתה מבין, ואחרי זה מוקלט.
המון תגובות, זה... וגם הרבה התרגשות, כאילו, אמר זה, אמר פה, אמר שם. אתה יודע, כל אחד לוקח את זה למקום שלו. בשורה התחתונה, מי שאוהב אותי, אז אוהב אותי קצת יותר. מי ששונא אותי, שונא אותי קצת יותר.
אני חושב שאבא שלך פחות אוהב את ה... את ההתייצבות שלך לצד החרדים עכשיו בסוגיית השוויון בנטל.
יש מצב.
ממש.
יש
כן,
מצב.
אולי מבין את, ה...
יש
אולי
מצב.
מבין את האירוע.
עושה, עוד פעם חזרת איתי לשוויון
אני
בנטל.
אני לא אוותר לך, כי אתה רק ברגע תגיד, שאני אפיל את החומה, אם אני מפיל יוסי, אצלך, זהו, נגמר
יוסי,
הסיפור.
מה עם חרדיות, אגב?
מה עם חרדיות?
למה שלא התגייסו גם?
כי בנות שירות לא מתגייסו, דתיות, או שאתה רוצה חרדיות, אין לי להתחיל לגייס חרדים בכלל. אז מה יעשו,
שירות לאומי?
שיעשו שירות, תן לי להתחיל בבנים ממה שזה, אתה הולך לבנות.
לא, 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 לא.
לא, 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 מה לא, לא, לא.
אם אנחנו עושים שוויון בנטל, אני רוצה שכולם, כולל חרדיות,
אז תפתור אותם,
כולל חרדיות, ואני חושב שצריך לפתור יחידות קרקל עם חרדיות.
מעולה?
גברים ונשים, קרקל של חרדים.
עכשיו, תראה, אתמול אני רואה את כל ההגזמה, כאילו, אפס שליטה בנתונים, כאילו, אתמול 45,000, 40,000, מקבלי פטור חרדים בשנה. איזה שטויות? 12,000 בשנה אולי. 12 בשנה זה כל הפול.
בגדול.
בגדול זה 12,000.
12,000, אבל יותר 10,000. יותר נכון, 11,000.
נגיד 12,000, לך איתי במקום 40,000. בסדר, זה המספר. 1,100 מתגייסים. זה מספיק חמור. מספיק חמור שזה 10%.
כן.
אף אחד לא צריך לבדוק, 44-50 מקבלי פטור.
מאיפה הוא הביא את ה-66,000 הזה? מאיפה הוא הביא את זה, הסגן אלוף הזאת?
זה חצי מהמתגייסים בשאלה, על מה אתם מדברים?
מאיפה הוא הביא את הנתונים האלה? לא, וכולם גם כאילו, זה יאיר לפיד ישר מצייץ. אוי, זה מזכיר לי שיש לי לפיד יומי.
אתה לא יודעים מה גודל הצבא?
יש לי לפיד יומי בשבילך.
מה גודל המתגייסים? כמה בני 18 יש אצלנו?
תן לי רגע לפיד יומי, אחרי זה תמשיך עם השוויין בנטל שלך, שוויין בנטל, אוי אוי. אוסטיגר תמייסה, תן לי את הלפיד.
אני ומפלגתי הצבענו בעד ההצעה הזו.
מה פתאום, זה זה?
אבל כמו שאתה ואני...
זה לא זה, תן אחר.
אני שומע לפעמים את נציגי הממשלה אומרים, אנחנו לא נסכים בכל מחיר, אין אף אדם בישראל או בעולם שאומר בכל מחיר.
אני אומר את זה בשם סיעתי, כל מחיר, כל מחיר.
זה טוב, לא?
כן.
בכל זה טוב?
כל מחיר.
תן לנו את זה עוד פעם, בבקשה.
אני שומע לפעמים את נציגי הממשלה אומרים, אנחנו לא נסכים בכל מחיר. אין אף אדם בישראל או בעולם שאומר בכל מחיר.
אני אומר את זה בשם סיעתי. כל מחיר. כל מחיר.
אני יכול לשמוע את זה בלופים, אגב. מעכשיו כל היום. עד הפטריוטים, רק לשמוע את זה כל היום.
כן, בכל מחיר. אגב, אני מזכיר לך... מופז לא היה רחוק מזה, נכון? הוא אמר, שחרר את הכל, לתת את הכל. עוד לא התחיל המלחמה, שחרר את הכל, עם כל החיבה למופז. הוא אדם טוב והכל. לא לשכוח מי השר הביטחון בהתנתקות שוויתר על פילדלפי. מי התהפך? כל הזמן הוא התנגד ליציאה מפילדלפי. אמר לסיף שום כוח
רבלומי,
והוא התהפך. עם כל החיבה למופז, ואני מאוד מחבב אותו.
טוב, מה עוד, מה עוד? בוא נראה הארץ, רגע, שנייה. בישראל מחכים להתגמשות של חמאס בעבור עוד פסגה בפריז. גנץ, יש סימנים. אותו דבר, אתה מבין, אותו דבר.
מה הבעיה?
מה עוד? רוגל אלפר, דודו טופז החדש. נו, עוד כתבה עליי.
אה, באמת?
כן, ינון מגל.
כן.
הטופזיות מתאימה לפשיזם ככפפה ליד. אוי אוי אוי, רוגל אלפר.
יש משהו שאתה מתחרט עליו ברעיון?
מה פתאום?
כלום, שלם עם כל מה שהיה שם.
ברור.
כן.
מה יש לי להתחרט?
לא יודע, אולי אמרת, אתה יודע, לפעמים בתוך כדי רעיון.
לא, אבל שאל אותי מה אני אומר, אמרתי את זה, כאילו...
קורא לך לפעמים שאתה מתחרט,
אתה
יודע. מה לא? שם בתוכנית התחרט על איזה אמירה
שלי. לא, תראה, אני אגיד לך מה, למשל, לקחו את האמירה שלי על זה שאנחנו בתקופה נהדרת, וכאילו עשו איתה מניפולציה.
למה התכוונת, נכון?
זה לא שאני אומר נהדר שהיה לנו את הטבח, כן, כאילו...
אז למה התכוונת?
תקופה נהדרת במובן שהוא עורר אותנו, זעזע אותנו, צריך לראות...
אז יכולת לבחור יצור... את המילים?
לא, לא יכול, לא עניין שלי יכולתי לבחור את המילים. מי שרוצה לעשות מניפולציה, עושה מניפולציה, הרי ברור למה אני מתכוון, אני לא מתכוון נהדר שתפכו בנו. נו באמת, בוא, כאילו, איזה שטויות. אני אומר, אבל האירוע הקשה הזה...
אבל אתה איש של מילים, נו, מה הבעיה?
מתוך האירוע הקשה צמחה תקווה, צמחה ערנות, צמחה זהות, צמחה התפכחות. כל הדברים הטובים האלה שבן אדם, שדווקא בדבר, במקומות קשים, אתה מתעורר, אתה מתחבר, אני רואה אחדות בעם ישראל, אני רואה זיהוי מטרה, אני רואה זיהוי אויב, זיהוי כאילו של הבנה של איפה שאנחנו חיים. כל הדברים האלה, זה דבר טוב של ההתפכחות, כן? הפיכחון מתודעת כזב ששלטה פה במשך עשרות שנים. זה דבר טוב. זה דבר טוב, למרות שכשאני קורא את העיתון שלך ואת עיתון הארץ, אני לא בטוח שכולם יתפכחו. אוי אוי אוי!
אין לי כוחות אליה. תגיד, מה אתה אומר על הסיפור, אתמול קראת הידיעות על סינואר, על אותו מסמך שצהל תפס, שמלמד שחמאס קיבל התחייבות, לפחות בעינם, שחיזבאללה ייכנסו מצפון. אתה מבין מה היה קורה אם זה... אם האירוע הזה היה מתרחש? זה לא עוזב אותי, כאילו, אני אגיד לך את האמת, מהשבת, מאותה שבת, באמת בצהריים הבנתי את גודל האירוע, 1-2 בצהריים, ועדיין הסתכלתי רק צפונה, אני ועוד כמה קצינים, הסתכלנו רק צפונה, כאילו, רק שפיקוד צפון עומד על הרגליים, וחיל משהו... הביא, אתה מבין מה עלול היה להיות כאן?
אני אגיד לך, קודם כל, אתה צודק.
אנחנו...
בית,
זה איך שעובר לנו מעל הראש האירוע הזה.
אני חושב שהפוקוס של הצבא היה הרבה יותר גדול על הצפון מאשר על הדרום.
אז מה, אבל אנחנו יודעים מה היקף הכוחות שהיו שם
לא,
בחג.
לא, אבל במובן שהיכולת של חיזבאללה לייצר הפתעה כזאת, היא הייתה הרבה יותר קטנה מאשר של חמאס.
ממש מכילה, ממש לא. חיזבאללה, במהלך השנה האחרונה, קידם את כוחות רדואן על הגדר, הקים 26 עמדות, 15 פוג'ים מהים ועד ארדוב, הוא היה במרחק שריקה להיכנס ליישובים, זו הייתה החלטה שלו, אפילו לא, לא, לא הייתה לו בכלל מרחב הבטחה כמו בעזה. בעזה היה מרחב הבטחה, שם זו החלטה שלו.
טוב, בוא שנייה, נדבר עם אבא של פצוע מהפיגוע, אריק בן שמעון, שלום.
היי, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
קודם כל דיברתי עם הבן שלי, אז כבר יותר טוב, אבל...
מה מצבו? מה מצבו?
הוא נפצע בכדורים בבטן ובעיה אגן, אבל יש לו כמה שברים, אבל אמר לי פה איש ביטחון שהוא הציל הרבה חיים, אז אנחנו שמחים בזה שלפחות בזכות הפעילות שלו שם גאים בו. נצלור בחיים.
ספר לנו מה קרה.
מאפי מה שאני מבין, גם אשתי הייתה ברכב, והיא סיפרה לי מה היו בדרך לעבודה. הוא חזר לפני שבוע וחצי מחודשי מילואים בעזה, בחאן יונס, בצפון הרצועה לפני כן. הוא חזר לעבודה שלו כמאבטח טיולים. יצא ליום טיול עם הנשק של חברת הבטחה, בעלייה הפקק במחסום. אחד המחבלים מצד שמאל, זה כבישו עלייה, הצד של הנהג התחיל לראות, בן שלי זיהה את זה, ירה בו כדור ראשון כבר דרך החלון, ואז פרק מהרכב, חתר למגע מולו, חיסל אותו ונפצע.
נפצע ממנו מהמחבל שהוא חיסל?
כן, מחבל ירה עליו.
הוא ראה מחבל אחד?
הוא ראה מחבל אחד.
זאת אומרת, הייתה זירה עם שני מחבלים וזירה עם מחבל אחד, לפי מה שאנחנו מבינים?
אני לא יודע, הבנתי שהיה שם עוד שני מחבלים,
הוא זיהה מחבל אחד והרג אותו.
כן, הוא זיהה מחבל אחד מצד שמאל, חתר אליו למגע, ירה בו כדור ראשון דרך חלון, ואז פרק מהרכב, חתר אליו מטווח אפס, ירה בו, נפצע מהירי של המחבל לכיוונו.
ניהל איתו קרב.
ניהל איתו קרב, וזהו, לקח לנו שעה ומשהו להבין קודם כל במצבו.
בוא נה, איזה תותח הבן שלך.
כן, ברוך השם.
מה שמו? דענו, מה שמו?
חנניה.
חנניה, מאיפה אתם?
חנניה יוסף בן טובה להתפלל לרפואה.
חנניה יוסף בן טובה?
להתפלל לרפואה, כן.
מצבו מוגדר?
הוא בהכרה, מצבו מוגדר בינוני, יש לו כדורי, יש לו פגיעות, לפי מה שהרופא אמר לי, בבטן ובאגן, יש לו שברים, הכדורים.
הוא יהיה בסדר.
עזרת השם, זה יהיה פה שיקום, אבל הוא יהיה בסדר.
מאיפה אתם?
אנחנו עם מעלה אדומים.
וואו, כל הכבוד, אנחנו ממש גאים בבן שלך ומודים לו, תמסור לו שממש המון, המון תודות על, על הדברים האלה.
אנחנו מחכים לו הרבה דברים שהגיע, פינו אותו מבית חולים אחר לבית חולים שאנחנו נמצאים בו כרגע, אנחנו מחכים לו ואנחנו קודם כל חכה לראות אותו, אבל שוחחתי לו בטלפון, אז כבר אנחנו יותר רגועים.
אריק בן שמעון, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
תודה, ביי. כל טוב. פרסומת. דרסה אופגן, שלום.
שלום ינון.
אמרתי את השם נכון?
כן, אמרת אותו מעולה.
אוקיי, אתה אח של אברהם אופגן, נכון. השם מקום דמו, שנפל ברצועת עזה. אתם בשבעה עכשיו?
כן, אנחנו בשבעה, יושבים אצל אבא שלי שנמצא בנתיבות, בר אילן 24-1, וגם אצל אמא שלי שנמצאת בנתניה בגרינבוים 9, מי שרוצה מוזמן לבוא.
ספר לנו על
החיפה. רגע, שנייה לפני זה, איך הוא נפל, מתי? אברהם?
הוא נפל שלשום. אני אישית קיבלתי את הבשורה בסביבות 2:45, 2:30. סיפרתי גם אתמול בהספד שאימא שלי התקשרה והקה לי את השם שלו ושהוא מת, הוא מת, הוא מת. ואז מאותו רגע אתה מבין בעצם מה קרה, שמיים נופלים עליך, ואתה מתחיל קצת לתפעל את האירוע, זאת אומרת, להתחיל להתקן את האחים, להבין מי שמע את ההודעה, מי לא קיבל את ההודעה, ומתחיל להבין איך להגיד לכל אח, בצורה כזאת שזה אומנם יעלום בו, אבל בצורה יחסית כמה שפחות טראומטית. וזהו, ככה בגדול.
כמה אחים אתם?
אנחנו 12 אחים. 12 אחים.
וואו, וואו. תגיד, רגע, אז על נסיבות נפילתו?
נסיבות נפילתו, ממה שאני יודע כרגע, זה ששלשום, בשעה 11:30 הם היו בהתקלות, באזור זיתון.
11:30 בלילה או בצהריים?
בבוקר.
בבוקר?
בצהריים, כן, בוקר צהריים. כן. ואז לאחר כמה שעות, מספר שעות, אז אמא שלי קיבלה את ההודעה, ואבא שלי, ואז...
בהתקלות עם מחבלים.
זה מה שאני מכיר, עדיין אני מאמין שיגיעו אלינו מהצבא עם תחקיר מלא. מהצד שהצלחתי ללקט, אז זה מה שאני מכיר כרגע.
והוא לוחם, היה לוחם ב-932 בנחל.
אמת, גדוד 932, גדוד גרנית, בנחל.
תספר לנו עליו עוד.
אז ככה, אז אברהם בן 21, גדלנו בעיקר בנתיבות, את מרבית חייו, מחצית מחייו, לאחר מכן עברנו לאשקלון, ובשנתיים האחרונות בנתניה. ילד קסם, תיארתי את זה גם אתמול בהספד, בחור תמיר, יפה, נאה.
כן, רואים, יש לו תמונה מאוד מרשימה. שיצא לתקשורת.
כן, ממש, בוא נגיד, התמונות לא עושה תימו חסד, הוא בחור באמת נאה, יפה, טוב לב, אדם מאוד ערכי, היה מתנדב, מכיתה תת בערך, הוא היה בסניף אשקלון בנוער העובד והלומד, ככה מספר שנים, וגם לאחר י' ב' הוא המשיך לקירת אונו, מבני נוער, וזהו, ואתה יודע, ואנשים אהבו אותו, המון אנשים אהבו אותו, וכמו הקלישה שלוקחים את הכי טובים, אז ממש ככה, אח אהוב, הוא השני מלמטה, הוא אח כמעט הכי קטן, עבדה גדולה, חלל עצום, אבל נעמוד על הרגליים.
אברהם הוא הרוג ה-23 במלחמה, החייל ה-23 שנופל במלחמה מהקהילה של יוצאי אתיופיה.
ככה שמעתי אתמול באחד ההספדים לאחד מחברי הכנסת. אני פחות משחק במי נפל מאיפה, אם הוא מתל אביב, עם כיפה, בלי כיפה, יוצאי אתיופיה, לא יוצאי אתיופיה. בסוף כולנו עם ישראל, הגענו מכל קצוות תבל, בשביל לארצנו המובטחת. אנחנו ספציפית הגענו מאתיופיה, לא ממקום של מקום, לא יודע, כלכלי, או כי גדלנו באיזה בית מחמר או בוץ לצורך העניין. עלינו מפטריוטיות, מציונות, אנחנו אוהבים את המדינה, וגם אחרי האבל הכבד שקרה לנו, אז אנחנו ממשיכים לאהוב את המדינה, נאהב אותה עד נצח, ועם ישראל חי.
אתה נולדת בארץ?
אני לא, עליתי לארץ בגיל 3, במבצע שלמה, עלינו ב-25 למאי 1991.
אתה זוכר את זה?
אני לא זוכר, לפעמים יש לי כמו איזה מין פלשבקים כאלה של תמונות, אבל ספק זה חלומות שהיו לי, ספק זה באמת פלשבקים כאלה, אבל אין לי איזה זיכרון שהוא ככה שהוא, שאני יכול באמת לספר אותו.
עוד אחים עשו מילואים? היו בלחימה בעזה או בצפון?
אני גם הייתי במילואים, את האמת ביום ראשון הייתי אמור לחזור לשירות, לחודש הקרוב לפחות. הייתי לוחם ביחידה, נקרא לזה מקבילה של ינון, אבל אני לא סיפור כרגע.
יותר טובה משל ינון.
אתה יודע, לא אומרים את שפחו של אדם בפניו, אז אני...
איזה יחידה, איזו יחידה?
הייתי בשייטת.
וואלה?
כן.
בן כמה אתה?
אני בן 34 וחצי.
צעיר עוד.
יפה.
תגיד, ואיך אתה?
אני, אתה יודע, מצד אחד כאוב, מתגעגע, מנסה להקל, מצד שני מלא גאווה, חזה נפוח, יש המון סוגי מוות, אחד מת בתאונה, אחד מת נפל מחלון, אחד לא עלינו התאבד וכל מיני כאלה. אז אח שלי מסר את נפשו על... בסוף על המדינה הזאת שבאנו לגדול בה, לצמוח בה ולהפריח אותה, אז אין יותר גדול מזה. אז אתה יודע, זה מלא גאווה, געגוע, ואני מאמין שאני עוד לא יודע מה יש לנו עוד לעבור, אבל אנחנו נצלח את זה ואנחנו נצא מזה מחוזקים. וזהו, אתה יודע, כמו אמרתי בהספד, שעוד מנור כתב, אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. אז אמרתי, בשביל אוקטובר, המדינה של האדמה של מדינת ישראל רעדה, ולפני יומיים, אז המדינה של, אז הקרקע של משפחת טוב גם רעדה. אבל היא תפסיק לרעוד, ותמשיך את הבנייה, את התמיכה, ומאחל לכל עם ישראל, שנמשיך... נתמוח, שנפסיק עם המחלוקות, ונביא את המדינה הזאת לאיפה שאמורה להיות, לסגסוג, לפריחה, לאחדות. זה המסר שלי בגדול.
מה אתה עושה בחיים?
עד לפני ממש המילואים, אז הייתי, לימדתי שייט ביפו, הרצליה. עכשיו אני עובד על איזה משהו, אני עצמאי, אני עובד על... אי-קומרס נקרא לזה ככה, זה עדיין ככה בחיתולים, אז אין לי מזה משהו רשמי ככה להציג עכשיו.
תשמע, לשמוע אותך, מדהים, מדהים. יישר כוח, באמת, אתה אדם מדהים במשפחה, ו...
איפה הוא נקבר, איפה אברהם קבור?
אברהם קבור בהר הרצל, אתמול הייתה הלוויה, בשעה 4.
למה, אם אפשר לשאול, למה לא בנתיבות?
למה לא בנתיבות? כי מרבית המשפחה של אמא שלי בנתניה, ואמא שלי קטעה לה מאוד קשה להתנייד לאזור נתיבות.
אז עשיתם באמצע כזה.
עשינו סוג של באמצע, וגם אתה יודע, המון לוחמים שלנו נקברו בהר הרצל, אז,
כן.
אז בוא נגיד זה מכובד, וכל הקמיעה שלנו שעלינו מאתיופיה הייתה לירושלים.
זה כן, כן.
אז שהוא קבר בירושלים, אין סמל גדול מזה.
דרסי אובגן, אח של אברהם, שנפל, שמקום דמו זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו. למקום ינחם אותך.
אמן, עם ישראל חיים.
תודה, פרסומות. המכונה יושי.
שמע, לא נראה גם השיחה הקודמת, איזה בחור.
כן?
כן.
כן, חבר'ה טובים, בכלל המלחמה מגלה הרבה כוחות בעם ישראל. זה מה שאמרתי, אתה מבין? זה מה שאמרתי, שהמלחמה הזאת מגלה פה כוחות מדהימים בעם ישראל. דברים מדהימים, אנשים מדהימים.
ואנשים מחפשים אחדות. ונמאס להם המלחמות.
נכון, ואתה כל הזמן מעורר את המריבות האלה, וכל הזמן, כל הזמן המחלוקות שלך, וזה, וערוצי התבילה, וכל הדבר הזה, די, יוסי, די.
ינון, באמת, אבל, תוריד, באמת, ככה לעצמך, להוריד טיפה, למתן את השיח, תרוויח עוד. מה אכפת לך? את המלחמות, תעשה אותם בצורה...
יושי.
לא באמת,
אני רק מגיב, אני רק מגיב לתרללת והשנאה כלפי נתניהו.
תקשיב, אני לא חושב שאין אמת בחלק, אתה יודע מה, אפילו גדול מהטענות שלך, בסדר? אבל יש גם דרך לעשות את זה.
בסדר, הדרך ארוכה ומתפתלת.
אוקיי.
מן הסתם הוא, איך זה?
הדרך ארוכה,
לא זה. הדרך ארוכה ומתפתלת, מן הסתם הוא נהנה בהופעה. זה של אריק איינשטיין, לא?
לא.
אתה מכיר את זה? לא מכיר את זה? איזה דור אתם של טיק טוק?
הדרך ארוכה.
אתם פשוט דור של טיק טוק.
אני מכיר גלי
אתרי. פשוט נורא מה שנהיה מעם ישראל, זה פשוט נורא, מה... יושי.
מה?
יש לנו עוד שעה.
יש לנו עוד שעה. צפון וכו'.
מה קורה עם הצפון?
לא יודע.
היית בצפון השבוע?
לא, שבוע שעבר.
איזה מין כתב צבאי אתה?
שבוע שעבר ראיתי, מה אתה רוצה? כל שבוע להיות שם, לא קורה שם איזה משהו.
ראיתי שמעל המילואימניקים שמו שם שלטים עכשיו, שכאילו, כמו השלטים האלה שאסור להיכנס ברשות הפלסטינית.
נכון, רצועת הביטחון, שמו בכל הצפון. בוודאי, מקריית שמונה ועד המערבית. כן, כן. כן, עצוב.
בסדר, לא רציתם רצועת ביטחון בלבנון, קיבלנו רצועת ביטחון בתוך ישראל.
אם היה פה ראש ממשלה אחר, על מה שקורה.
לא קשור לראש ממשלה אחר.
אם היה פה ראש ממשלה אחר, אז אם בנט ראש ממשלה, לפיד או גנץ, מה היית עושה להם רק על הצפון? עזוב את זה.
קשרתם כתרים לברק, גנץ בממשלה, מה אתה רוצה?
לא, אני אומר, אם היה ראש ממשלה עכשיו, כל ראש ממשלה אחר, מה היית עושה בצפון? היית פותח שם עמדה.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
אתה יודע מה מטריד אותי בפיגוע הזה?
מה?
שזה נראה מקצועי מדי, חוליים.
שהתארגנה.
לא, זה לא עוד מפגש שלקח קרלו וביצע פיגוע. אלא התארגנו, באו, שני כלי רכב, שלושה מחבלים, כנראה עם תשתית מאחורה.
צריך לחסל את סינואר בתגובה.
צריך לחסל את סינואר, כן, היינו צריכים לחסל אותו מזמן. כן. מה עוד?
מה עוד? תשמע, ביבי עשה מהלך יפה עם ההצבעה בכנסת אתמול, 99 ח"כים.
על מה מדובר? יש אנשים שפחות עסקו בהצבעה בכנסת. מחילה, יש לנו עוד כמה דברים.
תראה כמה זה, התקשורת הזאת
היא... אין לא פעם התקשורת, כן.
כן, תסתכל, כי אתה לא יודע על מה מדובר.
אתה לא יודע על מה מדובר, מה?
אז מה זה התקשורת?
אני מתעסק, אתה יודע, העולם שלי מספיק.
כי היה פה מהלך, היה פה מהלך...
שוויון בנטל בכנסת עניין אותי.
לא, 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 בואו, כן. נתניהו הוביל החלטה בממשלה ובכנסת שתמכו בה 99 ח"כים. 99 ח"כים נגד כפייה של החלטה חד צדדית של הכרה במדינה פלסטינית. כן? מהלך מדהים. מדהים. ואתה לא שמעת על זה אפילו. לא שמעת. אתה מבין על מה אני מדבר? אתה מבין? ואז אתה אומר לי, נן, אתם מגזים, אתם מגזים. אני מגזים?
כן, אתה
מגזים. אני מגזים? שיש החלטה היסטורית... יש החלטה היסטורית כזאת בכנסת, החלטה מבריקה שעשה להם מת, כן, נתניהו, בשני מהלכים לאמריקאים, שבתוך המלחמה מנצלים את האירוע של החטופים והמלחמה וסיוע הומניטרי וכל הדברים בשביל לכפות עלינו מדינה פלסטינית, והסעודים בשביל לכפות עלינו מדינה פלסטינית, עשה להם מת, ואתה לא שמעת על זה אפילו. אז עכשיו תגיד לי אם אני עושה תיק תקשורת בצדק או לא בצדק.
אתה עושה כל היום תיק תקשורת.
כי אני מבין את הנקודה. כי אני מבין את הנקודה, כי הנקודה היא אנחנו בשלב של מלחמות תודעה.
נכון.
מי שמנצח זה התודעה. מדינת ישראל הייתה חזקה עם מודיעין מעולה, עם צבא מדהים, ונחלה מפלה.
לא מסכים איתך.
ונחלה, כן, היה את כל המודיעין.
אני לא מסכים איתך. הצבא הורע והוחלש בעשור האחרון.
שנייה, היה מודיעין מעולה, ידוע הכל. התודעה הייתה לא בפוקוס.
המודיעין?
התודעה שהם לא יתקפו אותנו, שהם לא רוצים להילחם.
איזה תודעה, איזה מודיעין טוב היה בעזה? על מה אתה מדבר? תראה איזה מסמכים יוצאים מעזה. על הערכות והכנה, רק המסמך שיצא אתמול. איזה מודיעין טוב היה שם? 3,000 איש יצאו לפעולה, 3,000 מתוכם למעלה מ-1,000 אנשי חמאס. לא הצלחת, שבק לא הצליח להביא שטינקר אחד שייתן התראה כמו שצריך? זה התראה למלחמה. איזה מודיעין טוב היה? אתה לא מבין שהצבא היה... עזוב, נו.
דבר, מה אתה עזוב? הכי...
תקשיב, עזוב. גרוע. תגיד, ככה מתנהל צבא? הרעבנו את הצבא, הצבא היה בינוני, כל האנשים הטובים ברחו, לא היה אכפת לנו מזה גם. כולל קצינים מ-8200, שכמה פעמים דיברנו על זה, חצו מגלילות ועברו להרצליה פיתוח כמשל או לכל מקום אחר. שנת 2022 הסתיימה עם מספר C של קצינים בדרגת סרן ורזף סרן, למעלה מ-600 קצינים שעזבו מרצונם את הצבא. איזה צבא? זה צבא בינוני.
אני רואה צבא שעושה עבודה מדהימה
ברצועת עזה. עזוב עכשיו שיתשת.
מה זה שיתשת? זה צבא טוב.
צבא שלו אימן את הכוחות שלו, את צבא המילואים שלו, שצמצם אותו? על מה אתה מדבר? שקיצר את השירות? שיחידות סדירות לא התאמנו? שצבא, כמה חטיבות? בוא, עכשיו זה לא סוד גלוי. כמה חטיבות נשארנו סדירות? גולני, צנחנים, נחל, גבעתי, מה נשארנו? וכפיר, זה הכל. והקטנו אותם גם. ואת חטיבות השריון הקטנו, הכל כבר גלוי. על מה אתה מדבר? ככה מתנהל צבא? קנינו מספיק מיירטים? קנינו מספיק מילי רוח? הצטיידנו בנמרים? אחרי צוק איתן, הייתה החלטת ממשלה להצטייד ב-500 וקצת נמרים. כמה ממשו?
נו,
אתה רוצה לדעת כמה חצי? למה? למה?
אבל למה?
אז בניגוד למה
שנדמה. כי התודעה, כי חשבו שנגמרו המלחמות.
יפה.
ואפשר צבא קטן.
יפה. אז זה גם צבא, וזה גם דרג מדיני, אבל זה לא רק זה.
אבל זה מה שאני מסביר לך. הצבא היה בלאללנד.
אוקיי.
הצבא היה בלאללנד.
ואיפה?
הרמטכ"לים היו בלאללנד.
אבל אני עכשיו, אתה יודע מה? אני מסכים איתך. איפה הדרג מעלה? איפה שרי הביטחון?
איפה ביבי?
רגע, אמרתי שרי הביטחון. רגע, צור רגע, לאט לאט. איפה שרי הביטחון?
אי אפשר לנהל פה משפט.
איפה שרי הביטחון ששאלו שאלות? איפה ראשי הממשלה ששאלו שאלות?
איפה?
הרי הם חותמים.
נכון.
הם חותמים על כל דבר, על כמות מטוסים, מיירטים, טנקים, עובדות וכו'. אי אפשר לקצר את זה על דעת עצמך. חוק המילואים, פעם בשלוש שנים, 7 ימים עשו בפועל. זה נורמלי? זה נורמלי? ואחרי זה ספרו לנו סיפורים, הצבא היה חזק, היה גדול, עיתונים כלכליים שרמסו את אנשי הקבע, עם קמפיינים עליהם, פנסיות מהבוקר עד הערב, כאילו כל כך טוב לי בקבע, אם כל כך טוב לי בקבע, למה המונים עוזבים? למה הם כל כך עזבו? אז אפשר היה לקצץ בפנסיות התקציביות, היית מוריד עוד 1.2 מיליארד נגיד, זה גם היה פותר את הבעיה? תקציב ביטחון שהיה על 64 מיליארד, היה צריך לשבת על 100 מיליארד מול האיומים. ובזמן הזה האיראנים מחמשים לך את חיזבאללה ב$1 מיליארד בשנה, מוסיפים עוד כמה מאות מיליונים לחמאס, לגאפ, ואנחנו מה? מתעסקים בכן רפורמה, לא רפורמה. מה הייתה זה גם? אני אומר את זה גם לאזרחים. במה? עניין אתכם? שאלתם? לא עניין לו גם את האזרחים. מה עניין אותם? כן ביבי? לא ביבי. כן רפורמה, לא רפורמה. מתי שאלו איזו שאלה על מדיניות ביטחון את המועמדים, בחמש מערכות בחירות האלה? מה גודל הצבא? מה גודל צבא החובה? האם הצטיידנו, אם אנחנו מוכנים למערכה רב-זירתית? אייזנקוט עמד שבדיוק לפני שנה והזהיר גם מזה, הוא לא דיבר על עזה, הוא דיבר על צפון. עניין מישהו? כלום.
אייזנקוט גם הקטין את הצבא, לא?
נכון, גם בתקופתו. גם בתקופתו הקטינו את הצבא. התחילו, תראה, הצבא אחרי מלחמת לבנון השנייה, קיבל גבי אשכנזי את המושכות, וקיבל מיליארדים לשקם את הצבא. הוא היה משקם הצבא, קיבל עשרות מיליארדים לשקם אותו אחרי המשבר הגדול. ואז הגיעה תקופת גנץ, והתחילו לקצץ, גנץ כרמטכ"ל, והתחילו לקצץ. שר האוצר היה לפיד, אני מזכיר לך אימות, יש לי פה אימות, אני תרצה, אני יוצא לך בן גנץ, כרמטכ"ל ליער לפיד זה שר האוצר. זה שהפסיקו את האימונים. הפסיקו אפילו תרגיל עורף לאומי של פיקוד העורף למלחמה. אוקיי, ומשם התחילו לקצץ באופן משמעותי. אוקיי, או שיכולים להגיד, השארנו תקציב הביטחון כמו שהוא, אבל קילו ביטחון עולה פי כמה מאשר עלה בעבר, ולא הצטיידנו כמו שצריך. ואצל אייזנקוט, הוא יכול לומר להגנתו,
שהלכו
על הסכם גרעין, ואז אפשר היה לבנות את צבא היבשה ולא התכונן לאיראן.
כל מה שאתה אומר נכון. בסוף הבעיה שקרתה פה, כן? קרתה בגלל, כן? שלא היינו בפוקוס.
שלא היינו בפוקוס על האירוע בדרום.
בפוקוס על האירוע בדרום.
אבל אני מנסה לומר לך שזה לא רק זה.
כי אם היינו בפוקוס על האירוע בדרום, כן, שנייה, והיו מבינים שהולכת להיות פה התקפה, שיש סיכוי שיתקפו אותנו, כן. שהם רוצים לתקוף אותנו,
כן.
כן, שזאת המטרה שלהם, mm-hmm. והיו רואים מתרחשויות, והיו מעלים את הכוננות okay. של חיל האוויר ושל הכוחות בשטח,
זה היה לא נמנע. היינו,
זה okay. היה נמנע.
לקחתי, נכון? אוקיי, okay, נגיד וזה נכון. אחד, האיום המרכזי היה בצפון. האם בפיקוד צפון עמדו מספיק כוחות לרדואן? נראה לך? נראה לך, מפקד אוגדה קלאפר, אני חשפתי את זה לפני איזה חודש, עמד מול ראש אמן, אמר, אני לא מוכן לפלישה שלהם. על מה אתה מדבר? אז בצפון היינו מוכנים? תאר לעצמך מה היה קורה אם היו כאן שתי חזיתות. ואנחנו התעסקנו, כמה צעקנו על הסיפור של תיזהרו לי ממלחמה ובצפון.
אבל בסוף התודעה הייתה שצריך להשמיד את האויב. ומה זה התודעה? כאילו, המציאות הייתה שצריך להשמיד את האויב, והתודעה בכלל הייתה בלה-לה-לנד, שזה בכלל אווירה של אירוע...
נכון.
של איך זה נקרא?
ולא רק זה, גם אנחנו התחקנו את זה. אתה הראית לציבור, עזוב עכשיו את הצבא וזה, הראית לציבור תמונות של רדואן על הגדר. על הגדר.
אנחנו חיינו במציאות אסקפיסטית.
אוקיי, נכון.
שהכל סבבה.
נכון, ורוצים סבבים קצרים, עם סבב בעזה.
ורוצים שקט.
אתה צודק.
ולא רוצים מלחמה.
יותר מזה, אם סבב עבר את ה-72 שעות בעזה, אם צוקים תגמרו, תסיימו מה קורה עם זה.
נכון, והיו מוחאים כפיים לנתניהו, רק כי הוא היה מביא שקט, והוא לא רוצה מלחמות.
נכון.
והנה הכל טוב, וזה הדבר היחיד הטוב.
נתניהו הזהיר.
הדבר היחיד הטוב שהיו אומרים על נתניהו, זה שהוא זהיר והוא לא רוצה מלחמות. זה הדבר היחיד.
והעשור השקט ביותר.
כן,
זה כל הזמן.
כל הזמן, אתה מבין? זה האירוע.
העשור השקט ביותר.
ולכן, היינו בלה-לה-לנד, ולכן חטפנו. ולכן אני אומר שברוך השם, אנחנו מתחילים להתפכח, ושוב, לא כולם מתפכחים, אבל לאט-לאט. תודה רבה. יוסי, יושי יוסוע.
לא, אני רואה מה קורה ברחובות, ורואה את המלחמות היהודים, ואני רואה את הוויכוחים על התקציב, כאילו לא צריך עכשיו, כאילו לא ראינו את הפערים המטורפים של 250 מטוסים שנחתו פה, ו-20 ומשהו אוניות שהגיעו לפה עם חימושים. הלו. על מה אתם מתווכחים בכלל עם הצבא? לכו קדימה, כאילו, תקנו קודם כל מה שצריך, תצטיידו כמו שצריך, ואחרי זה תשאלו שאלות.
טוב, בוא נשמע תודה. עוד אתמול היה את הדיון הזה בכנסת, ולפיד דיבר שם.
על מה?
בין היתר הוא אמר לנתניהו שהוא, היחסים שלו עם האמריקאים הרבה יותר טובים, בוא נשמע את זה בבקשה.
אני ומפלגתי הצבענו בעד ההצעה הזו, אבל כמו שאתה ואני יודעים היטב, לא באמת יש דבר כזה. הרי הקשרים, כמו שאתה יודע היטב, הקשרים שלי עם הממשל האמריקאי טובים בהרבה משלך, אז הלכתי ובדקתי מולם. אין דבר כזה. אמצאת.
אין דבר כזה שהאמריקאים רוצים להכיר ברשות הפלסטינית.
אמצאת איום שאינו קיים.
טוב, נו, זה מספיק. תשמע, זה כאילו אירוע, זה קצת עצוב בסופו של דבר שהאיש הזה היה פה ראש ממשלה. זה קצת עצוב, קצת מביך, הייתי אומר. טיפה מביך, לא? לא משנה. תגיד לי, מה אתה חושב בסוגיה של המינויים שמה. עכשיו של הרמטכ"ל שרוצה לעשות סבב מינויים?
תראה, הסיפור הזה מורכב מאוד, כי אחד, יש תפקידים שאתה יכול לעשות חילופים, אנשים שלא היו מעורבים או לא נכשלו, ואתה יכול למנות אותם. אתה גם צריך... כצבא לתת אופק למפקדים, והמערכת צריכה להמשיך ולהתנהל. אתה לא יכול... כך, אתה יודע מה? כך אפילו מפקדים בלחימה. בסדר? כך נגיד דדו, מפקדים אחרים, לא משנה, אנשים שכבר על הקצה, הם כבר שנתיים בלחימה, צריכים לסיים תפקיד, צריכים גם לנוח, צריכים ללכת תפקיד מטה, צריך לבנות להם את האופק קידום שלהם. זאת אומרת, זו מלחמה כל כך ארוכה, שאם תעכב את המינויים כל כך הרבה זמן, הצבא... זה עשה רע מאוד לצבא. אוקיי? עכשיו, יש, צדק בטענה, שהאם אלה האנשים שנכשלו יכולים לבחור את אותם...
לעצב את הצבא.
לעצב את הצבא לרמטכ"ל הבא.
בדמותם.
בדמותם. עכשיו, נשאלת השאלה, מתי אתה יכול כבר לדבר על החלפה של אלופים או אפילו רמטכ"ל, ובאיזה שלב, כאילו באיזה עצימות של המלחמה אתה, אז אני חושב ש... אני יודע, אני חושב שהרמטכ"ל מתפקד טוב, אני לא בטוח שכל האלופים מתפקדים טוב, אני לא בטוח שהרמטכ"ל שלו כל כך חזק לידו. תראה, במלחמת לבנון השנייה, חלוץ תפקד פחות טוב, אבל היה לידו, היה לו מטכ"ל חזק, היה לו גם את קפלינסקי, היה לו גם את גדי אייזנקוט.
הצבא תפקד רע.
לא משנה, דיברתי על המטכ"ל רגע, עזוב. לידו היו אנשים חזקים שניהלו את ה... את המטה כללי. פה מי שמושך את המטכ"ל למעלה זה דווקא הרמטכ"ל, והתפקוד שלו, באמת, לא ראיתי אפילו, גם לא שמעתי אפילו על נפילה אחת, יש לאנשים ואני שומע קצת על נפילות כאלו ואחרות.
מה זאת אומרת נפילות?
גם ברמה אישית, יש אנשים שקשה להם, כשאני מדבר, יש אנשים שמשותקים כמה ימים, תחילת הלחימה. תשמע, זה אירוע, תחשוב על המצפון שלך ועל האירוע שלך, אתה מנסה להקל כמה חללים, אם אתה אומר לצלך, אם הייתי מתנהג אחרת, לא, אם לא הייתי מרים אחרת. אני לא יודע מה המצב המחשב. אני אומר לך מה היה בחלק מהימים. וזה משפיע, זה גם משפיע על אנשים שאתה יודע מה, אפילו שצריכים לתדרך.
אתה נותן פה כותרת. תדרך.
מה אני אתן לך כותרת שמה?
שאנשים נפלו.
מה זה אנשים נפלו? כמו כל זה, תמן, עיתונאים לא, מה זאת אומרת? אירוע כזה אתה לא נופל, מה זאת אומרת?
בסדר?
כולם חזקים,
לא,
כולם זה.
לא, אמרת אלופים.
לגיטימי, מה אתה רוצה? באירוע כזה אתה חושב שכולם חזקים
מפלדה? לא אמרתי מפלדה. שזה לא לגיטימי,
מה,
אמרתי שנתת כותרת.
מה, מפלדה שזה קשה להם, כן, אין להם קשה.
בסדר,
כן, מה אוקיי. לעשות? מה, טוב. אנשים בנויים ממה? אין להם שעות קשות, אין להם זה, מה?
מה, אנשים שזה היה באחריותם, כאילו?
למשל, הולכים לישון עם זה, קשה להם, כן? מה זאת אומרת, בני אדם,
טוב,
מה?
טוב, נראה שדי ברור על מה אתם מדבר.
אני לא יודע.
טוב, בסדר.
אנשים קשה להם, מה רואים האלה?
אז מה אתה, אז מה השורה התחתונה לגבי המינויים?
אז אני אומר לך שזה, הסיפור הזה הוא מורכב, הוא לא כקלרקט, אני חושב שהרמטכ"ל זה כן צריך לשאר לפחות עד סיום הזה, אבל מצד שני אתה, ובצדק הטענה שלך היא מוצדקת, האם הוא צריך למנות את השדרת מפקדי האוגדות הבאה? האם נגיד למשל אני צריך להשאיר את ברק חירם בכל מחיר או שאני אשים אותו בתפקיד מטה? בסדר? או קצינים כאלה ואחרים. או אני יודע שיש לי תחושה שנגיד אם יהיה רמטכ"ל אחר, אז וינטר הוא ימנה אותו. הרצי גם מתנגד לוינטר. הרצי לא נתן לוינטר שום תפקיד אגב. עכשיו הוא מסתובב בין הרגליים. עוד מעט שנתיים. וינטר כבר שנה וחצי אחרי שהוא סיים תפקיד. מי שחליף אותו זה גולדפוס. בסדר? גולדפוס עוד מסיים תפקיד. אוקיי? לפני שנה וחצי, לפני החגים, שנה וחצי, לפני ראש השנה, אז הוא סיים תפקיד. זה נורמלי? כאילו אתה לא רוצה אותו, תשחרר אותו. מה זה שנה וחצי קצין באוויר, אפרופו זה, גם מה עם נראות? אני חושב שניתן היה למצוא לו כל תפקיד אחר, אתה יודע, להגדיר לו איזשהו תפקיד כמו המילואימניקים, כמו יוסי בחר ואחרים שהיו בפיקוד דרום. שיחנכו, שיצטרפו, שיתרמו.
זה לא יאמן, הסיפור של וינטר הוא מדהים.
כן, ואמרת לך אלף פעם, זה לא סיפור של כיפה, סיפור של אופי. לא קשור לכיפה.
מה זה לא כיפה?
לא, זה אופי.
בסדר, תלוי איזה כיפה יש לך על הראש, עם כיפה נחושה או כיפה רופפת.
אבל זה לא הכיפה, זה האופי.
אוקיי.
מה?
טוב, שמעתי.
בסדר. תמיד אזכיר לך, הרצי דתי. הרצי בראש השנה, הזכרתי לך, הלך להתפלל במוצב, להלך ברגל, להתפלל במוצב, ליד הבית שלו. מה? הוא לא דתי. מה? תולדנו, לא דתי. מה? וירוב, לא דתי.
בסדר, גם...
סתם מהראש.
גם...
זיני.
גם להבדיל ישראל פריי דתי. בסדר, אוקיי. כן, כאילו גם חילי טרופר דתי. גם...
גם... אז זה לא קשור לדתי.
גם היה פינק, איך קוראים לו?
מה אתה משווה ביניהם?
יאיה פינק דתי.
אבל מה אתה משווה? מה?
דתי, בסדר, יש דתי ויש דתי. וינטר הוא דתי אחד, והרצי הוא דתי שני.
אז זה לא סיפור של דתי, זה סיפור של אופי.
זה דתי שבסוג מסוים, דתי.
אוקיי.
יש כל מיני דתיים.
אוקיי.
יש דתיים שמפחדים מהם.
אבל זה לא בגלל הדת, וזה לא בגלל הכיפה, זה בגלל האופי.
טוב, בסדר, אוקיי. ואת זיני זרקו שם בצפון, אוקיי.
זיני מפקד הכשרות, ואם הוא יהיה טוב, הוא יתקדם.
בסדר. ואת אסור עם כיפה שקופה, גם זה, והוא דתי.
אבל הוא בלי כיפה, אתה רואה? ואסור גדל בבית זה, לא, הוא בית מסורתי, הוא בשנים האחרונות, אחרי שהתחתן וזה.
נכון.
התחזק.
עם דקלה, עם דקלה.
הכל אתה יודע, הכל אתה יודע, הכל.
אני מכיר את דקלה עוד לפני שנולדת.
לא, אני לא נכנס
לי. מנחלאות בשנות ה...
ואיפה אסור גר לפני? אסור היה שכן שלך.
איפה?
אסור כשהיה מגעת גר בצנטרום של הפיילה, אם זה חשוב לך, בתל אביב.
אה, כן?
במשולה של ירמיהו וזה.
טוב, מה, ליד חומוס אשכרה?
יפה. משולש הברזל.
טוב, תשמע, מה השם? יושי.
כן.
יושי, תראה, רציתי להגיד לך כמה דברים. מה עם כנף ציון? כנף ציון, אני מבין, הולך לעוף, כן?
נו.
אז אני רק מבקש שיעשו איזה סיבוב מעל עוד השרון, בסדר? אם אפשר, עם הכנף ציון, לעשות סיבוב מעל עוד השרון, להנמיך טוס, שישמעו את המטוס, ואז להמשיך בטיסה. כל פעם שראש הממשלה ושר הממריאים, בכנף ציון,
ראש ממשלה צריך מטוס, לא הבנתי את כל הכבוד. מה הבעיה שיהיה לנו מטוס? כל מדינה שחבאת עצמה, מה הבעיה? כל העיסוק בזה.
לא יודע, עכשיו...
אבל
מה עם ברק חירם שזרקת עליו?
אני לא זרקתי עליו, אני מאוד מעריך את... אם יש קצין שאני מעריך אותו ומלווה אותו מיום הפציעה שלו, כקצין צעיר באגוז, זה ברק חירם, ולא אני.
מה קרה לו?
הוא היה מעורב בסיפור, קודם כל, אתה רוצה מילה עליו או על האירוע? האירוע בבארי, הוא פיקד על...
זה הבנו.
לא, ונתן את הפקודה לראות על אחד ה... כן, והיו שם נפגעים והרוגים. עכשיו נשאל את השאלה, ואני באמת לא יודע. צריך לעשות שם תחקיר, למה הוא קיבל את ההחלטה הזו, מה הוא ידע, ונהרגו בני ערובה, ולמה הוא נתן את הפקודה הזו, מה עבר לו בראש, מה השיקול הדעת, הוא לא סתם, בסדר, שנעשה, לא הסתיים. והתחקיר הזה גם ייקח זמן, ובפגישה שהייתה לו עכשיו עם מפקד זרוע היבשה, הוא היה מורה להיות מפקד אוגדת עזה. היו לא הרבה, היו קולות מעטים שגם חשבו בעוטף שלא נכון למנות אותה למפקד אוגדת עזה ולפקד על הגזרה, כי הוא אחראי לאירוע הזה. עכשיו אני אומר לאט לאט עם האירוע הזה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה ומה עבר לו בראש. לאיש הזה יש המון המון זכויות. הוא איבד את העין שלו בלבנון.
הוא בעין?
בוודאי. בוודאי. מה זה? זה עם מורדכי כהן היה מפקד אגוז בלבנון השנייה, אם אתה זוכר, מרון הרס. ואחרי זה הם היה להם לוחם שלא מצאו את הגופה שלו, והוא יצא להביא אותו. סיכן את חייו פעם אחרי פעם, אחרי זה היה מג"ד 51 ומח"ט גולני. וקפץ מהבית בשבת, והוביל את הלחימה, כולל לקחת כל הפיקוד על בערי, בואו, סיכן את החיים שלו על אמת.
אז מה הבעיה? לא,
לא אבל
הבנתי.
רגע, שנייה, צריך ללמוד את התחקיר.
נו. קיבל החלטה, יכול להיות שההחלטה לא הייתה הכי נכון, קיבל החלטה בזמן מלחמה, בזמן לחימה, אוקיי.
יכול להיות, אז תקשיב, אני לא מכיר את, אני לא רוצה, במקומות שאני קצת יודע, אז אני מנסה לענות, אבל אני לא באמת יודע אם ההחלטה הייתה נכונה, אם שגה.
גם אם ההחלטה לא הייתה נכונה, זה מלחמה.
נכון, בסדר. יש תחקיר וצריך לראות וללמוד. והוא, מיוזמתו, אני חושב, יש לי תחושה שהוא גם עזר לצבא, כשהוא אמר להם, אני מוכן ללכת לתפקיד.
לא, כאילו, יש כאילו איזה לחץ מכיוון מסוים, ואני, כאילו, הצבא, כמו איזה ילד מפוחד, נרעד כולו מהלחץ הזה, והולך לשנות עכשיו מינוי של מפקד דוגדה. הלו.
אני חושב שצריך לבחון את האירוע הזה, ובמידה ואין, לא הייתה בעיה בשיקול הדעת שלו.
מעניין שזה אותם כאן, זה אותו דפוס של אנשים כל הזמן, ברק חירם, וינטר וזה.
הוא מנוגדים.
מאותם תבלה, מאותה תב, אותו אזור.
יש קצין אחד שליברמן היה גם שר ביטחון, קצין אחד שליברמן אוהב הכי הרבה בצהל. זה ברק חירם.
וואלה?
כן, הנה, תכיר.
טוב, בסדר, הבנתי את האירוע. תן לי בבקשה פרסומות. שלום, אורי צחור. אורי צחור.
אורי.
סגן.
כן.
זה אורי, נכון?
אורי, כן.
ממפיקי מסיבת הנובה. סיים השבוע קורס מ"פ. רגע, אתה בקבע או במילואים?
אני בקבע, המפיקי הנובה זה מאוד גדול. אני אחד בחברי ההפקה. מתעסק בתחום מסוים. ואני בסדיר, זה לא עבודה, זה בסוף זה חלק, זה משהו מאוד גדול.
לא, לא הבנתי, אתה גם בקבע וגם במפיק של הנובה?
אחד מחברי ההפקה, הנובה.
אנחנו לא שומעים אותך טוב.
שמעתי יותר טוב עכשיו?
כן.
אני אומר, כן, אני אחד מחברי ההפקה, אני בסוף זה לא מתייחס לזה כעבודה או מקבלת, הנובה היא משהו מאוד מאוד גדול, בהרבה מובנים, לא כעבודה.
ומה אתה עושה בצבא?
היה תפקיד הסמס מ"פ, עשיתי לוחם, ולפני כשנה עשיתי הסבה לחיי הלוגיסטיקה.
רגע, והיית במסיבה?
הייתי במסיבה, כן.
כולל כל האירוע?
כולל כל האירוע, אני בין האחרונים שיצאו מהנקודות הקשות ביותר שהיה שם. אני יצאתי מהשטח של המסיבה באזור השעה 11:12 בבוקר.
אז ספר לנו את הסיפור שלך.
אותי בגדול הטילים תפסו שכיוונתי מיקרופונים במת שילאוט. התחילו הטילים, במקביל חיבינו בעצם את כל שלושת הבמות.
קלאסי, להיות בת שילאוט ולחטוף טילים.
כן. והתחלנו בעצם לפנות אנשים. אני נשארתי במתחם של המסיבה עצמה, גם קיפלנו רגע מה שאפשר, וגם רגע להוציא כמה שיותר אנשים מכל מיני מקומות, לכיוון היציאות חירום. אחרי חצי שעה, אנחנו כבר מתחילים להבין שיש פה אירוע יותר גדול, אנחנו מקבלים כבר דיווחים על שמתבצע הירי, שיש פצועים הרוגים, אני גם במקביל מתחיל כבר לקבל הודעות מהצבא על התפסות משגרה לחיים. דבר ראשון גם מדווח למגד שלי רגע שאני נמצא בתוך האירוע עצמו ושאני אעדכן אותו. אני מחליט להכניס אנשים, אני מבין שיש משהו בכביש עצמו, בכביש הכניסה, ולכן אני מצמצם אנשים כמה שיותר בתוך המתחם של הפסטיבל, מאחורי הבמה הראשית, יש שם מתחם אומנים. הבחירה לשים שם אנשים נבר רגע, לשים אנשים במקום משהו, מצד אחד נסתר, מצד שני הוא נוח, יש פינות ישיבה, יש שתייה, הוא עדיין לא מאוד להכניס את הבן אדם לפאניקה. אני רץ, דבר שלב אני משאיר אותה משם, אני רץ בעצמי לחפק. בשביל להבין רגע מה קורה, בחפק אני כבר מקבל תמונה מלאה, רואה כבר מחבלים, הרוגים, פצועים. חוזר למתחם של הפסטיבל, משם אנחנו נכנסים מתחת לבמה. אנחנו נמצאים מתחת לבמה, אזור החצי שעה, שם הפעם שנייה אני מתקשר למדד שלי, כבר יש קולות של ירי ברקע, אני אומר לו, אני רואה מפה, אני לא יוצא, תמשיכו בלעדיי. ובמקביל...
אתה היית בטוח שאתה לא יוצא משם כבר?
בהבנה, כן. ושולח שנייה הודעה למשפחה של אני אוהב אתכם, ושם את הטלפון בצד, מה שצריך, הוא עליי, אבל מנתק את עצמי את הסוכות הזאת. שם הדילמה הראשונה, אם אתה רוצה רגע להילחם עם מה שיש, או שאתה לוקח את מה שיקרה ומנסה להציל כמה שיותר. נשארתי בסוף עם החבר'ה שהיו איתי, מתחת לבמה, בגדול כבר מחבלים נכנסו בתוך השטח, מתחת לבמה כבר מתבצע ירי, אנחנו כבר חצי משם, אני בריצה, בהבנה שלי, 2-3 כאלה שמחבלים, אני יודע בוודאות, אני התחלתי כיוון ריצה לכיוון, בעצם נזרח לכיוון עזה. עצרנו קבוצה גדולה, נפרדתי מהם בדרך, לקחתי איתי עוד שתי אנשים, השטח פתוח, אז הוא מאוד מקשה על הסתתרות, אז אתה כל הזמן מחפש רגע בעין את הכפל קרקע הבא שלך, וטיפה קשה לך להבין רגע איפה אתה זז, כי הגופות זורות בכמה וכמה מקומות. אז אתה יודע בוודאות שיורים לך מאחורי הגב, אבל לאן שאתה רץ אתה גם רואה גופות, אז קשה לך רגע להתמצא במרחב ולהבין בדיוק איפה יש סכנה, איפה אין סכנה. מגיע לכפל קרקע ראשון, משכיב את האנשים, אני שוכב עליהם, ועושה להם תדריך רגע איך עושים דילוגים, מצביע להם איפה אני מדלג, אני מדלג ראשונים והאווירים בי, אתם מסתרבים, אני מזניק אתכם בדילוגים, ממש תדריך לכיתה לפני תרגיל. מחבצים, 4-5 דילוגים, ואז אני מזהה בעצם חבורה של עזתים, לא חמושים, מתקרבת לעברנו, אני אומר למי שאיתי, אתם רצים לצד ימין, אני רץ לצד שמאל עליהם, בשביל להרווח לכם זמן. אני רץ על הקבוצה, מגיע איתן לממשל כבר פיזי, הם תופסים אותי, מתחילים להרביץ לי.
להרביץ לך?
כן.
הם לא היו חמושים?
לא, בדיעבד אפשר להגיד שהלא חמושים והלא מעורבים, עשו לנו שם הרבה מאוד נזק.
מה זאת אומרת?
זה חבר'ה בסוף שבאו במטרה לבזוז, במטרה לחטוף, המגל השני, השלישי שכבר נכנס.
כן.
אז הגעתי, תפסו אותי, תוך כדי שהם מרביצים לי, אני איך שצריך להגיב בחזרה ולהרביץ בחזרה, ונוצר שם איזה שנייה אחת של אי-הבנה של כולנו, מסתכלים אחד על השני, בשנייה הזאת בעצם הצלחתי להסתובב ולברוח, התחילו לרדוף אחריי.
כמה הם היו?
9.
ואתה לבד?
כן.
9 עליך?
כן, זה תמות נפשים פלישתים.
וואו.
הם המשיכו במרדף אחריי, אני, יש נחל שחוצה בעצם את המרחב הזה, אני קופץ לתוכו, הוא די גבוה, אבל למזלי אני נוחת על הרגליים תוך כדי ריצה, עוד מספיק להגיע לחבר'ה שאמרתי להם בעצם לרוץ לצד השני, לתפוס אותם, להריץ אותם איתי, ואני מזהה בעין, קבוצה יותר גדולה של ישראלים, רץ אליהם, צריך להם ישר לעמוד לקום, קמים, לוקחים רגע מה שיש על הרצפה, מה שאפשר, ובעצם אנחנו יוצאים בחזרה לכיוון של אותם פגישה, ובגדול מראים להם רגע, אל תקרבו לפה. הייתם 9-1, עכשיו אנחנו הרבה יותר, מבינים שאיתנו, מבינים שהטרף הקל הוא כבר לא קל, וממשיכים הלאה.
הבנתי, כבר הייתם הרבה ואז הם הלכו?
כן.
יצאתי עליהם בחזרה עם הקלות, אבל אני מה שהיה, והם הבינו רגע שזה לא נכון לטוב אדם.
וואו.
אנחנו נשארנו שם בשטח איזה כמה שעות, אפשר לתאר את החוויות, את הקושי, גם להיות משכב על ללא מדהים שם, זה גם איזה אירוע שנייה עם עצמך שהוא מכונן, הוא כואב.
מה זה? לא הבנתי.
להיות משכב.
להיות איש קבע, בלי המדהים, שאף אחד לא יודע שאתה איש קבע, ורגע להיות בתוך הסיטואציה, זה גם אירוע שהוא קשה. במהלך השהייה שם אני חוזר יחסית למתחם הפסטיבל, כי אנשים הצלו להתייבש, להביא מים וחוזר. שם בגדול ההבנה הכי גדולה שלי מכל האירוע הזה, אתה חושב שם בגדול מפוחד, רגשות מאוד קשים, ובעצם אתה מבין שיש משהו אחד שבכל הדבר הזה הם לא יכולים לקחת לך ואת החיוך שלך. שזה הדבר היחיד שבידיים שלנו, הם להיות עצובים ולהיות צמחים. ושם אני עושה את הסוויץ' בראש רגע של אם אנחנו מתאים, אז אני מת עם ראש למעלה וחיוך מאוזן לאוזן. שקליל גם רגע את האווירה. אחרי כמה שעות בעצם עולה מחבל נוקבה לכיפה שולטת, מוציא RPG ומבצע ירי. אני מרגיש את ישר בום מאוד גדול, רעש, תסטופים באוזניים, ואני מתחיל להרגיש שפרץ של דם רגע מהפנים. באותו שני אנחנו מתחילים לרוץ רגע, ואיך שהוא מסיים את הירי שלו, בעצם כיתת יורים עולה ויורה לכל עבר. תופס ידיים לשתי בנות, ומתחיל להריץ אותם איתי, עוד פעם שיטה של דילוגים. עד שאני מגיע בעצם להתחברות של הנחל שאני קפצתי לה בתחילת האירוע, שהוא מתחבר ל-232, יורדים לבפנים, מצליח להבין שיש שם כבר אנשים והם לא הצליחו לחסות אותו, ואני עוקף אותם ופורץ בעצם את הדרך לציר. לציר אני כבר רואה משטרה, צבא, מבצעים רגע חבירה. רץ, מתחיל, מגיע לנקודה, מתחיל לפנות רגע מפסוע, לעשות שני איזה סידום כלשהו בבני הרבה באנשים. באורי שלב מגיע זאב, שקפץ אם אני לא טועה מניצנה, אני מזהה את הנהג כנגד בחטיבה שאני תחתיה. ישר רגע אנחנו מדברים, אני לוקח לו רגע טלפון, מעלה דיווח לגדוד, שאני בסדר, פצוע, ואני פה, חובר לנשק, ובעצם אנחנו מתחילים רגע תהליך של לפנות אנשים מהנקודה הזאת, התחנה דלק של רעים, אז אנחנו מעמיסים כמה שיותר באמת בנקודה, תוך כדי במהלך הכביש אנחנו עוצרים, מוציאים אנשים מרחבים, מה שאפשר, ככה, עד שבר שלב אני גם פיניתי את עצמי בעצם לסורוקה. סורוקה בעצם נפצעתי בפנים, בסורוקה גם הבנו שיש לי עוד רפיסים ביד. לא באמת היה אפשר יותר מדי מה לעשות עם זה באותו יום, אז בשבח סורוקה יאמר שהם עבדו בצורה פנומנלית. הם היו כאילו נקודת של אור בתוך הכאוס שהיה שם, וזה הכאוס טוטלי. משם ביום אחרי כבר חזרתי לתלוגה שלי, ללחימה, בעוטף. אחרי שבוע נפצעתי עוד פעם, גם בעוטף. גם כמובן פוניתי, חזרתי באותו לילה.
ממה נפצעת?
שיטה בתור, זה בגדול סוג של תאונה מבצעית.
אוקיי.
נפצעתי בעיה בכף יד, המשכתי ככה עוד שלושה שבועות עם שתי הפציעות. עד שבעצם קיבלתי עיבוד תחושה ביד ושיתוק, עליתי לשיקום.
איך אתה, תגיד, אתה בסדר?
כן. מבחינה רפואית, ברוך השם, אני בסדר. מבחינה רגע נפשית, זה משהו ששנייה צריך גם ללמוד אותו ולראות אותו. אני פשוט בחרתי להסתכל על היום הזה, דווקא על הנקודות אור שיש בו. ויש בו הרבה מהסיפורים הקטנים. ולבין הדבר הכי גדול, תראה מה העם שניסו להוריד אותו באותו שנייה קם ונלחם בחזרה, מהאנשים הקטנים, ואנחנו כעם ברגע אחד כולם להתגייס, כולם לימחים. זה מטורף להיות חלק מהדבר הזה.
והחלטת להישאר בקבע גם?
החלטתי, היה לי דילמה מאוד גדולה, את המלחמה הזאת היה לי מאוד מאוד ברור שאני אעשה, ואם צריך גם להקריב את הנפש על למען המדינה, אבל קדימה מאוד, זה מאוד רגע היה לי תהייה. במהלך השיקום חשבתי על זה הרבה, והחלטתי עדיין לצאת לקורס MBA.
בדיוק מסיים אותו היום. וכן, יש לך, שקורה כזה דבר, יש לך שתי ברירות. יש לך אומר להגיד, נכשלנו, הכל גרוע, בוא ניקח את הדברים שלנו וללך. ויש לך רגע להגיד, אוקיי, קרה פה משהו, בוא נתקן אותו. עכשיו, תיקון לא בא מלמעלה. שינוי בא מלמטה. כל אחד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן, והנה שינוי מתבצע. לא שמישהו יקום בוקר אחד, החליט משהו אחד,
אז הכל ישתנה. אנחנו צריכים לסיים. אורי צחור, תודה על הסיפור שסיפרת לנו, תהיה חזק.
תודה רבה.
תודה. בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, שלום.
שלום, שלום לכם. שלום לך ינון, שלום לך יוסי.
מה נשמע בצפון?
אתה מי כמוך יודע ושומע, אתה רואה את האזור שלנו. לא שקט. והוא לא, הוא לא היה, הוא לא התחיל שקט בבוקר מוקדם עם ה, עם הכוחות שלנו, אבל זה לא איחר להגיע.
ואני מבין שתלו לכם שלטים, שמו לכם שלטים הבוקר.
כן, בסדר. שמו שלטים, אנחנו במדינה דמוקרטית, אבל...
השלטים זה אנשי המחאת המילואים. המילואים ניקים ולובי 1701, שתלו שלטים אדומים כאלה, כמו שיש בכניסה לשטחי A של הרשות הפלסטינית, ואדומים כאלה גדולים, וכתוב שם, דרך זו מובילה לרצועת הביטחון של דרום לבנון, בתוך שטח מדינת ישראל, הכניסה לאזרחי ישראל אסורה, עד החזרת הביטחון ליישובי הצפון.
זה על דעתכם, בני?
לחלוטין לא.
לא, זה לא קשור אליהם.
לא, אבל חלק אולי מראשי הרשות אולי...
אבל אם אתם שואלים, אתה יודע, ינון, אני אומר, זאת הדרך שפעם רצינו לכתוב עליה, הדרך ללבנון, הכביש הראשי, כשיש שלום, שנוכל להגיע לג'וניה ולבירות, ואני אשמח שהדרך הזאת תוביל פעם לשיתופי פעולה ולשלום בין ישראל לבין לבנון.
כן, זה לא נראה כל כך רלוונטי כרגע, אבל...
כן, אבל בסדר, כתבו. שמו שלטים, אנחנו במדינה שכל אחד יכול לכתוב כל מה שהוא רוצה, ישים מה שהוא רוצה, אנחנו מכבדים את כולם, אבל אנחנו נמצאים כרגע במלחמה.
המצב כרגע הוא שלא רצינו רצועת ביטחון בדרום לבנון, רצועת הביטחון היא בגליל.
זה נכון, זה נכון. אנחנו אמרנו את זה בשבוע שעבר גם לרמטכ"ל וגם לאלוף פיקוד הצפון, ואנחנו בהחלט דורשים את זה מהצבא, ואני יכול לומר לכם שגם הרמטכ"ל וגם האלוף אמרו במפורש, עד שלא תהיה לכם רצועת ביטחון בצד השני שתיתן את ה-10-11 קילומטר, שזה טווח הבטוח של ירי מדויק לכל חלון ולכל בית, אם זה בכפר יובל או אם זה במקום אחר. היום חווינו בכפר יובל כבר
נכון, שנייה,
רק אני שמח שאנשים לא היו בבית. נזק זה נזק כמובן, אבל לפחות זה לא גבה מחיר כמו בפעם הקודמת. אכן, כפר יובל ומרגליות חווים אצלנו אירועים ברמה של יום יום, ואנחנו נחכה שהצבא יקבל את האוקיי מהקבינט הביטחוני מתי לפעול, וכל עוד הצבא עובד, דרך אגב אני יכול לומר שבאמת בחודש האחרון עובד גם עובד מה שנקרא.
נכון.
אבל אנחנו מחכים.
רק תמונת מצב תושבים שלך, כמה נמצאים ביישובים, כמה פונו, כמה חזרו, אם באחוזים כמה נמצאים ביישובים?
50% מהתושבים במבואות החרמון אינם נמצאים כאן. יש חזרה כמובן של החקלאים, ובמיוחד ביישובים שיש בהם לולי הטלה, אז הם מגיעים ומשתדלים לאסוף את הביצים כמה שיותר מהר ולעוף מהיישוב חזרה החוצה, אבל תקופה לא פשוטה, אבל אנחנו משתדלים, באמת משתדלים לעשות הכל, שמי פעילויות הפגה ומעונות יום וגני ילדים ובית ספר, ושלשום קיבלנו אוקיי להקים בית ספר חדש במדרון אחורי שיוכל לקלוט את הילדים שמתעקשים להיות קרובים לקהילה שלהם, כאן ביישובי דרום המועצה, ואני מקווה שאנחנו נעבור את התקופה הזאת, העיקר שיהיה לנו מה שנקרא מינימום נפגעים בנפש.
בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, תודה.
תודה לכם, ונתפלל כמובן להחלמתם של הפצועים מעלי האדומים, ברור. וגם החבר'ה מיישוב אליפלט שנפגעו בקריית שמונה, עדיין הם מאושפזים,
אוקיי.
והחטופים והחטופות שיחזרו כמה שיותר מהר הביתה.
אמן. תודה, בן. תודה, פרסומות. חסות.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
גו, כוכבית 8811.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
שלא סגור.
מרבדי האביב נפרסו, מרבדי האביב נפרסו, כל היקום לתחייה כבר שם.
שר פלסנר, יואב כהן ושמואל בן סימון, תודה לטל אשל ויציק אהרון, תודה לאליעזר בן יהודה, מיכל קדוש ושני רומנו.
חזרו הזמיר והדרור, חזרו
יוסי, יושי.
אלכסנדר פן.
מה עם אלכסנדר פן באמת?
כן, מה איתו?
מה קורה איתו? לא טלפון, לא גלויה.
איזה ימים היום.
צלעיל, היינו יושבים בקסית.
איזה שירים, דקלון.
חבל, זה לא מה שהיום.
באמת.
טוב, חבר'ה, מי שלא קלט נגמר השבוע.
פרשת שבוע, מה? התקלתי אותך עוד פעם.
היה תרומה, לא? מה היה?
כן, הייתה תרומה, נכון?
אז מה השבת?
לא יודעת, שואל אותך, תגיד, אתה אכל זה, גם על זה אני צריך...
שר, מה פרשת השבוע, שר? תצווה אומרים לך.